בוקר טוב, אז בוקר טוב חברים, שמי מורן עדן ברגמן ואני שמחה מאוד לארח אתכם כאן היום במשדר מיוחד שיעסוק בחוק הסמכויות. חוק הסמכויות זה אותו חוק שנחקק במדינת ישראל שנה שעברה ביולי 2020 ולמעשה מרכז את כל הסמכויות בידיים של אדם אחד, הוא ראש הממשלה המכהן באותה תקופה. החוק הזה נחקק כביכול בגלל איזושהי מגפה שטענו שהתחוללה בישראל, ואנחנו נבדוק היום, נשאל בעזרת שתי אורחות שאני תכף אציג אותן, האם החוק הזה מסוכן לנו, מה המשמעויות, כיצד הוא משפיע על החיים של כל אחת ואחד מאיתנו, ואיפה זה עומד היום, אחרי שהתחלפה ממשלה חדשה, מה קורה עם החוק הזה. אז אני רוצה להזמין את עורכת הדין ולנטינה נלין.
שלום.
בוקר טוב ולנטינה.
שלום. שמחה
לארח אותך. אז קודם כל רציתי לשאול אותך שאלת השאלות שמטרידה אני חושבת הרבה מאוד אנשים כבר תקופה של מעל שנה, אולי אפשר להגיד כבר שנה וחצי. האם באמת ישנה או הייתה בשנת 2020-2021 מגפה מסוכנת שמצדיקה חוק כל כך קיצוני ודרקוני?
אוקיי, אז אני לא רופאה כמובן, אני רק מנקודת ראות משפטית. אילו הייתה מגפה, כמה שמסוכנת שלא תהיה, יש מחלות מדבקות, וזה חוזר על עצמו, וזה ברור, לא מגפה ראשונה, ולא אחרונה, ולא מחלה מדבקת ראשונה, ולא אחרונה. ויש כמובן הסדר קיים בחוק. יש פקודת בריאות העם, היא פקודה מאוד ותיקה, עתיקה אפשר להגיד, משנת 40, היא בת 80 שנה, עוד מתקופה הבריטית, היא עדיין בתוקף, היא ירושה הבריטית שעברה אלינו, ובחוק הזה יש הסדרים מה צריך לעשות במקרה של מגפה, מי אחראי, מה הצעדים שאפשר לעשות, ובהחלט ההסדרים האלה הם מספיקים. לפי החוק, לפי פקודת בריאות העם, מי שאחראי לנקוט צעדים למניעת התפשטות מגפה זה משרד הבריאות, ובמשרד בריאות זה ראשי מחוזות, רופא מחוזי בכל אחד משישה מחוזות, זה בן אדם עם השכלה רפואית, עם ניסיון, מבוקר, הוא לא הדרגה הכי עליונה, ומה שהכי חשוב, הוא מקבל החלטות בתחום של התפרצות המגפה, כאילו כל אחד במחוז שלו, אז אם יש מגפה, אין צורך מיד לסגור את כל המדינה, מטפלים קודם כל במקום שבו זה קרה, אז ברמה של מחוז. זה לפי החוק, אז לא הייתה, למעשה לא היה שום צורך לעשות משהו אחר, איזשהו חידוש. עכשיו, האם הייתה מגיפה? יש הגדרה של מגיפה. יש איזשהו סף אפידמיולוגי שבדרך כלל אומרים שאם עברו את הסף הזה, אם יש כמות מסוימת של חולים במדינה מסוימת או באזור מסוים, זאת מגיפה. זאת הגדרה קלאסית. בדרך כלל מדברים על 5% חולים. חולים עם תסמינים, ובמקרה זה לא היה באף מדינה. פנדמיה זה מצב שבו מגפה, זאת אומרת 5% חולים, זה מצב בכמה מדינות. אז זה פנדמיה, זה מגפה עולמית. אז זה פשוט לא היה לפי הגדרה. עכשיו, עוד נקודה. לגבי כמות של חולים, אז פה גם סימן שאלה, כי מי הוא חולה? מי הוא חולה במחלה מסוימת? תמיד צריך לעשות דיאגנוזה כדי לדעת שזה בן אדם שחולה במדינה, במחלה ספציפית זאת. כשאדם חולה ובא לטיפול, הרופא המטפל הוא נותן הערכה. הדיאגנוזה שלו היא תמיד לא סופית. הדיאגנוזה הסופית לצערנו נקבעת רק בניתוח לאחר המוות. ובמקרה של קורונה, משרד הבריאות עוד באפריל 2020 הוציא נועל שאוסר על ניתוח לאחר המוות. זאת אומרת שאותם 6,000+ אנשים שהוכרז שהם נפטרו מקורונה, למעשה אף אחד אין עליו דיאגנוזה סופית. אז זה הכל ככה הערכה.
כן, זה, האמת שזה בעוד מקומות בעולם, גם כאן בגרמניה, לא בוצעה נתיחה, או לפחות לא משהו מצד המדינה, אלא דברים פרטיים. אבל אני רוצה לשאול אותך, כל הסיפור הזה התחיל בתקנות לשעת חירום. הם התחילו לחוקקו תקנות שכוחן יפה לשלושה חודשים. הנגיף עצמו מקסימום דוגר שבועיים. למה צריך חוק שהוא לחצי שנה ועוד להאריך אותו לחצי שנה? לא מספיק תקנות לשעת חירום?
תראי, לגבי תקנות שעת חירום, כעיקרון, בהסדרים שחיימים בחוק, בפקודת בריאות העם, כן יש סמכות לראש הממשלה במקרים מסוימים להוציא תקנות שעת חירום, וזה באמת זה דבר אחרון שעושים אחרי שרופאים מחוזיים ניסו את כל הכלים של הרשותם. זה לא נעשה, רופאים מחוזיים פשוט הזיזו אותם הצידה מההתחלה. הכל התחיל מתקנות שעת חירום מ-15 במאי, כי התקנות הראשונות הן משני בפברואר 2020, והן עדיין בתוקף. תקנות בריאות העם, בידוד בית והוראות שונות. אבל הייתה בעיה משפטית עם תקנות שעת חירום. ומה הבעיה? הבעיה שהוגשו עתירות באמת בעניין זה, כי התקנות הן לעניין ביטחוני. מדינת ישראל נמצאת במצב חירום ביטחוני מאז הקמתה, מ-15 במאי 48. אף אחד לא ביטל מצב חירום ביטחוני. גם שאלה מעניינת למה. אבל בית משפט עליון פסק בסופו של דבר שהשימוש בתקנות שעת חירום ביטחוניות לא היה לגיטימי. זה לא הכלי לטפל בנושאים רפואיים. אם אתם רוצים להוציא תקנות שעת חירום בעניין נושא רפואי, אז זה צריך להיות גם הכרזה של שעת חירום רפואית. ואז נכנס לבמה חוק סמכויות מיוחדות.
הבנתי. אוקיי, אז אמרנו שהחוק הזה שיש לו שם כזה תמים, חוק הסמכויות, זה נשמע מאוד ככה לא מזיק. אז בואי תסבירי לאנשים חסרי השכלה משפטית כמוני, מה מסוכן בחוק הזה, למה הוא מסוכן לי, למה הוא רע?
אוקיי, אז השם שלו המלא, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה. זה חוק שנתקבל בכנסת ב-22 ביולי בלילה, ואני חייבת להגיד שזה חוק שהתקבל בצורה מאוד מאוד לא רגילה. הוא עבר בקריאה ראשונה בלילה, גם בקריאה שנייה בלילה, ולקראת בין שתי הקריאות הוגשו 23,000 התנגדויות. על כל התנגדות שהוגשה, אני חושבת שיש עוד 100 אנשים שהיו מתנגדים, אילו היו יכולים להיכנס לאתר של הצעות חוק ממשלתיות ולהביע את דעתם. כי זה די מסובך, צריך להירשם, ולא כל אחד עשה את זה. אבל 17,000 איש באו להפגנה באותו לילה. באו להתנגד נגד החוק, עדיין הכנסת אישרה. 48 בעד, 35 נגד. וזה לילה. והיו חברי כנסת שהגיעו לכנסת במיוחד, בהסעה מיוחדת, כדי להצביע עבור הדבר הזה. ולמעשה מה הם עשו? הם מסרו את סמכות החקיקה לגוף אחר, לממשלה. מה שקרה לפני זה, חקיקה הייתה פרירוגטיבה של הכנסת.
כנסת.
הממשלה היא רשות מבצעת, התפקיד שלה לבצע חוקים שהכנסת קובעת, וכנסת זה אסיפה של נבחרי ציבור. אז נבחרי ציבור, כל אחד מייצג ציבור מסוים, קובעת חוקים, הממשלה התפקיד שלה לבצע. יש לממשלה סמכות לחוקק, זה נקרא חקיקת משנה, תקנות, צווים וכללים, דברים כאלה. זה תמיד גם באישור של כנסת, באישור של ועדה מסוימת בכנסת. לא היה מצב אף פעם לפני זה שתקנות נכנסות לתוקף בלי פיקוח פרלמנטרי. החידוש של חוק סמכויות מיוחדות, שתקנות שמתקינה הממשלה נכנסות לתוקף מיד עם הפרסום, והכנסת יכולה אחר כך תוך שבועיים לדון, לאשר, לבטל, אבל זה כבר קיים.
אוקיי, עכשיו, מה הסעיפים למעשה בחוק הזה שדורסים את החירות שלנו?
אני רק אוסיף עוד משפט.
אוקיי.
השינוי הזה, העובדה שממשלה, שזה לא נבחרי ציבור, ממשלה זה פקידים, ממונים, אז עובדה שממשלה יכולה לחוקק, היא הופכת את שיטת הממשל, שיטת ממשל דמוקרטית שבה החקיקה בידיים של גוף של נבחרי ציבור עוברת לגוף הרבה יותר מצומצם וגוף שאינם נבחרי ציבור. אז זה השינוי הדרסטי. החוק הזה עם השם התמים הזה, כמו שאמרת, הוא חוק שמשנה את שיטת הממשל. לפי הגדרה, מצב שהחקיקה היא לא בידיים של הגוף הנבחר, זה לא דמוקרטיה כבר, זה ממש לא. אז את שואלת מה הסעיפים המסוכנים. אז החוק קובע מבנה מסוים. זה למעשה חוק שאין לו כל כך תוכן, הוא רק יוצר שיטת חקיקה נוספת, כאילו לצד חקיקה רגילה שהיא נשארה, שהיא קיימת, תכף אני אגיד עד כמה היא נשארה, נוצר מסלול נוסף, מסלול עוקף, וזה מסלול של סמכויות מיוחדות. לפי המסלול הזה, הממשלה תמיד יכולה ליצור לעצמה מצב שבה היא תהיה מוסמכת להגביל זכויות, כולל זכויות חוקתיות לפי חוקי יסוד. וזה מצב חירום בשל נגיף הקורונה. הממשלה רשאית להכריז שקיים מצב חירום, הכרזה תהיה בתוקף 45 יום, ואחר כך היא רשאית להאריך את ההכרזה כל פעם לחודשיים. פעם אחרונה, הממשלה האריכה את מצב החירום בישיבה שלה ב-20 ביוני. זאת הממשלה החדשה, היפה, שכולם מאוד שמחו, אז זה מה שהיא עשתה, אחד הדברים הראשונים שהיא עשתה. ואם אנחנו מדברים על חקיקה, אז אם נסתכל ברשומות, באתר של משרד המשפטים שבו יש כל החקיקה, אז אנחנו נראה שדבר חקיקה האחרון שפורסם, זה היה לפני 3 חודשים, 18 במרץ, וזה תיקון מספר 7 לחוק סמכויות מיוחדות, שהוסיף הגדרה של אמצעי פיקוח טכנולוגי, הכוונה לאזיקים אלקטרוניים ולעוד הרבה דברים נחמדים. אז אין שום חקיקה, הכנסת לא מחוקקת כלום כבר 3 חודשים, חוץ מהעניין הזה של סמכויות מיוחדות. זאת אומרת שהכנסת לא עוסקת בשום דבר, חוץ מלהעביר את הסמכות שלה לגוף אחר.
אוקיי, אני רוצה להראות לך, לפני ולמאזינים כמובן, לצופים שלנו, שתי תמונות, שאחת מהן אני צילמתי. את יודעת שאני נמצאת בגרמניה, אני חיה בגרמניה, ומה שמעניין זה את התופעה שאת סיפרת עליה עכשיו, שאנחנו דנים בה במשטר הזה, אנחנו רואים בעוד מדינות בעולם. זאת אומרת, זה לא נחלת ישראל כמדינה, זה לא איזושהי בעיה שמאופיינת רק לישראל, אנחנו רואים את זה בעוד מקומות, ואני רוצה להראות לך כיצד הגיבו, כיצד הגיב הציבור הגרמני לדבר הזה. אז זאת תמונה ראשונה. מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת זה את המפגינים שאני נמצאת שם גם, זה אמנם לא אני צילמתי, זה צולם מהגג, אבל אני עומדת שם בצד השמאלי, וככה התנהגו המשטרה, ככה מתנהג המשטר בגרמניה, כלפי אזרחים שבאים למחות, וזאת תמונה שאני צילמתי מהצד, אותה תמונה שאפשר לראות, אנחנו מדברים על חודש מאוד מאוד קר, וזה התנהגו בצורה, בברוטליות, באלימות שאי אפשר לתאר אותה, הם פיזרו גז פלפל, מקטזיות, הם פשוט איגדו את האנשים, דחפו את האנשים על ידי סוסים למקום מאוד ספציפי, כדי ליצור מצב שהם יצטרכו להשתמש במקטזיות, ובסופו של דבר החוק הזה עבר גם בגרמניה. גם בגרמניה. אז הייתי שמחה אם היית מתייחסת או אומרת איך לדעתך את רואה את התופעה הכלל העולמית הזאת. זה לא רק הרי בישראל. מה דעתך על זה שזה משהו כלל עולמי?
תראי, אני אוהבת לדבר על דברים שאני יכולה להוכיח בבית משפט. אז משפט ישראלי אני פחות או יותר מכירה. עכשיו, אני רוצה להגיד שאולי בכובע השני שלי, כמרצה באקדמיה, אני רואה את האירוע שקורה בכל העולם כמשבר של חינוך. כי אם הדברים האלה, כל הסמכויות נעשות כאילו כדי להגן על בריאות הציבור, נגד איזושהי מחלה ויראלית של דרכי הנשמה, מחלות ויראליות כאלה הן הכי אלימות במזג אוויר קר כשבן אדם מצטנן. זה א' ב', זה יודע כל אחד, לא חייבים להיות רופא, אצלנו ברוסיה למדו את זה בבית ספר בכיתה ד', זה ידוע. אז אם הממשלה, המשטרה, בהוראת הממשלה מגיעה בחורף, או שם זה סוף נובמבר, כמעט חורף, מאוד קר.
מאוד קר.
ניתן מים קרים על האנשים, אז כל אדם שהוא יודע לחבר אחד פלוס אחד, מבין שלא מדובר בהגנה על בריאות הציבור. ומזה צריך להתחיל לרחוד. פשוט לנסות לנתח את הדברים בראש קר. תראו מה קורה. אלה העובדות. אנחנו ב... למה זה קורה בכל העולם, אני קשה לי להגיד. כאילו מה המקור, אבל למה זה קורה במובן שהדבר הזה התאפשר, לדעתי זה בעיה של החינוך, של ירידת רמת החינוך.
אוקיי, עכשיו בואי נחזור אל החוק הזה, יש בו סעיף מאוד ספציפי בחוק הזה, שמרכז את הסמכויות בידיו של אדם אחד. אם תוכלי טיפה להרחיב על הנושא הזה?
אוקיי. אז ככה, החוק הזה הוא כמו רובדים, אז קודם כל רובד אחד זה החוק עצמו, החוק עכשיו בתוקף עד 6 ביולי, 6 ביולי, אם לא מעריכים אותו, אין סמכויות מיוחדות, גמרנו, לא שאנחנו לגמרי יוצאים לחופשי, כי יש כל מיני כלים אחרים, מחלת קורונה היא המחלה היחידה שזכתה לפרק חדש בפקודת בריאות העם. המחלה היחידה, לא דבר, לא סרטן, קורונה. מחלה רספירטורית יחסית קלה. אבל החוק הזה הוא באמת בעייתי דווקא בנקודה הזאת של הפיכת שיטת הממשל. אז אם בשישי ביולי, עד שישי ביולי, לא מצליחים להאריך, הממשל חוזר לנבחרי הציבור. יש פה עוד סימן שאלה לגבי נבחרי הציבור, אנחנו בדיוק הגשנו מיד אחרי הבחירות עתירה בעניין הפרות החוק במהלך הבחירות, עתירה מטעם מפלגת רפא, כי היו המון הפרות ויש המון עדויות על זה, דרך אגב אם מישהו שרואה את השידור גם היה עד להפרות כאלה, אז מוזמן לפנות אליי כי אנחנו מרכזים מידע כזה, יהיה דיון או בראשון ביולי או ברביעי ביולי, וחשוב מאוד שבאמת יהיו אנשים ושאנשים יהיו מודעים לזה, הבחירות לא נעשו כחוק. אני במהלך הבחירות נאלצתי פעמיים לפנות לוועדת הבחירות המרכזיות בגלל הפרות האלה, ובגלל שלא הייתה תגובה מספקת, כי לא היה טיפול, הייתה הבטחה לטפל, אבל לא היה טיפול, אז נאלצנו עכשיו לפנות לבית משפט בירושלים, כדי לבטל את תוצאות הבחירות.
אוקיי.
עכשיו, החוק עצמו הוא בנוי ככה. הוא עצמו, התוקף שלו. אין תוקף לחוק, אין כל ההסדר. אם החוק יוארך, אז ממשיך ההסדר שבו. מה ההסדר? הממשלה מכריזה על מצב חירום, בזמן שהיא... מה התנאים להכרזה? אין שום תנאים. שוכנעה הממשלה כי קיים סיכון להתפשטות נגיף הקורונה, רשאית הממשלה להכריז מצב חירום. מה זה שוכנעה? מי משכנע? באיזה כלים? האם יש איזשהו סף אפידמיולוגי, משהו, משהו מדיד, חד משמעי? אין. שוכנע. זה מה שכתוב. וממשלה מרגע זה מתחילה לנהל את העניינים. יש קבינט קורונה, זה ועדה יותר מצומצמת של שרים, שהם כעיקרון מקבלים את ההחלטות, וממשלה רשאית להוציא תקנות שמגבילות זכויות מסוימות, זכויות שהן זכויות יסוד, לחופש התנועה, חירות אישית, זכות לחופש העיסוק, כל זה היא יכולה להגביל. זה לא כתוב במילים כאלה, זה כתוב אחרת. כתוב שממשלה רשאית להגביל, לקבוע תנאים להפעלת תעופה, או ממשלה רשאית להגביל פעילות של עסקים. לא כתוב הממשלה רשאית לפגוע בחופש העיסוק, כתוב שהיא רשאית להגביל פעילות של עסקים. זה כאילו מילה חופש כבר לא מופיע, אבל מופיע משהו מאוד דומה, וזה למעשה כאילו אתה גם צריך ללכת לבית משפט ולהראות מה הקשר בין הדברים, למה ההוראה הזאת היא פגיעה בזכות לפי חוק יסוד. הפגיעה נעשית באמצעות תקנות, תקנות נכנסות לתוקף מיד. אם מדובר בתקנות שחלות בכל הארץ, זה סמכות של הממשלה. ההחלטות מתקבלות על ידי ועדה מצומצמת, על ידי קבינט הקורונה. זה מספיק כדי להתקין תקנות. אבל זה עדיין נחשב תקנות של הממשלה. יש מצב, הממשלה רשאית להכריז על אזורים מיוחדים. אזורים שהם, היא שוכנעה שזה אזורים עם סכנה מוגברת להתפשטות קורונה, ועבור אזורים כאלה, ראש הממשלה רשאי להתקין תקנות לבד.
עכשיו אנחנו מדברים פשוט על אדם בודד שמחליט לבד כל מיני דברים שעלולים, אולי כדאי, את יודעת מה, אולי כדאי שניתן כמה דוגמאות, את ציינת את עניין התעופה, פגיעה בעסקים, איזה עוד דברים הוא יכול לשלוף או שהם שלפו כבר, שנבין את רמת הפגיעה האישית שיכולה להיגרם בכמה דקות על ידי החלטה של אדם אחד.
תראי, אני אתן דוגמה של משהו שאני מכירה, כי הגשתי עתירה לבג"ץ על זה וזכיתי בה. זה נושא של הגבלת פעילות שדות התעופה. מבצע החיסונים התחיל ב-20 בדצמבר. בסוף דצמבר ובינואר הייתה עלייה מאוד חדה בתמותה בישראל, לצערנו. ומשרד הבריאות לא סותר את זה, אומר כן, באמת הייתה עלייה, זה אפשר גם לראות באתר של משרד הבריאות, יש גם, שוב, מחלה יחידה שתמונת המצב עליה מפורסמת ומדתקנת מדי יום. שום מחלה אחרת לא זכתה לי ליחסי ציבור כאלה. אז יש שם מה שנקרא קורונה לוח בקרה, מוזמנים להקליט ולהיכנס, ושם אפשר לראות גרף של מאומתים וגם של מקרי מוות, ואנחנו רואים ממש באמת עלייה מאוד מאוד חדה בינואר. אז משרד הבריאות אמר, באמת יש עלייה, אנחנו יודעים מה הסיבה. הסיבה זה אנשים שבאים מחוץ לארץ, כי הם מביאים וריאנטים. ובגלל שהם מביאים וריאנטים, אנחנו רוצים לסגור את שדה התעופה, אנחנו לא רק רוצים, אנחנו סוגרים. והם באמת סגרו, מ-28 בינואר, היו הגבלות מסוימות. עכשיו, התקנות האלה לפי חוק סמכויות, הן תמיד לתקופה מוגבלת. אבל פשוט ממשלה מחדשת אותה.
מעריכים את זה.
מ-28 בינואר היו הגבלות מסוימות, וב... 14 בפברואר זה היה פשוט כבר דירה כמעט הרמטית, כי סגרו כל המעברים היבשתיים, נשאר רק שדה תעופה, ובשדה תעופה הגבילו כמות הנכנסים והיוצאים, וגם הגבילו יעדים. נשאר רק שני יעדים, פרנקפורט וניו יורק. זה היה פעם ראשונה מאז מנדט בריטי שהייתה קווטה מקסה לנכנסים לישראל, עד 3,000, ובפועל זה לא היה 3,000, בפועל זה היה 600, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, וגם הוקמה ועדת חריגים. מה הוועדה הזאת? זאת ועדה שקובעת האם קיים מקרה חריג שמאפשר כניסה או יציאה של אדם מסוים.
שזה אני יכולה לספר לך, ולנטינה, מניסיון אישי, היות ואני לא חיה בישראל, וניסיתי להביא תקופה מאוד ארוכה את ההורים שלי אליי, אחרי שבאמת נוצר כאן משבר שהבת לא ראתה את הסבא וסבתא תקופה ארוכה, ובאמת, בסופו של דבר עזרו לי, אני לא אגיד, אבל הדרך להגיע לאותו אישור נחשף, הזכירה לי, או לא הזכירה לי כי אני אף פעם לא חייתי במשטרים, אבל הזכירה לי אולי סיפורים על משטרים מאוד אפלים, שהיו צריכים למשוך כל מיני חוטים על מנת לקבל אישורים כאלה ואחרים, ובסופו של דבר הצלחנו, אבל הטעם היה מאוד מאוד רע, ששום קשר בין דמוקרטיה לבין ההליך שבעזרתו קורים הדברים האלה. אז אני רוצה לשאול אותך, בהקשר של בתי המשפט, את ציינת מקודם עתירה שאת הצלחת בה וזכית, מה קורה בבתי המשפט? אלו עתירות מוגשות? איפה זה עומד? מה עושים כדי לעצור את הדבר הזה?
אני יכולה להגיד שיש די הרבה עתירות, ועורכי דין והציבור כבר הפסיקו ככה לישון, מגישים כל הזמן, מגיבים מהר, ואני גם רוצה להגיד שכמה שיותר עתירות יהיו, נגיד בנושא של הגבלת תעופה, הוגשו, אני מניחה, כמעט 10 עתירות. בסופו של דבר 4 עתירות הוגדו בדיון אחד, ובתיק אחד, וזה נידון ביחד. ואני פשוט פה רציתי להוסיף לגבי הוועדה הזאת, היא נקראת ועדת חריגים, זאת אומרת, השם עצמו, הרטוריקה הזאת, היא סותרת חוקי יסוד. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר, כל אדם רשאי לצאת מישראל. כל אזרח ישראל רשאי להיכנס לישראל. היו אנשים שנשארו ליד הגדר בסיני יותר מחודשיים ולא יכלו לחזור הביתה. פה יש גם נקודה מאוד חשובה. כל אדם ישראלי שנמצא בחוץ לארץ, אחרי חודשיים הוא לא יכול לחדש ביטוח רפואי ישראלי. אז אנשים נשארו בלי ביטוח רפואי, ויש לי לקוחות, עותרים שלי, שבאמת אחר כך, עכשיו הם רואים הרעה ממשית בבריאות, ויש למשל מישהו שלא הספיק לעשות ניתוח, היה לו ניתוח מתוכנן, הוא לא יכל להגיע, אז על איזה הגנה על בריאות הציבור מדובר שוב? אלה סמכויות שממש ממש סותרות כל חוקי יסוד. אם ועדה שמאפשרת כניסה או יציאה נקראת ועדת חריגים, זאת אומרת שמה שקיים, מה שרשום בחוק יסוד, זה כבר לא קיים, אין חוק יסוד. אם יציאה וכניסה הופכת להיות חריג, ומישהו כמו מירי רגב או איזשהו פקיד אחר צריך לאשר, מירב מיכאלי, גם טוב.
ולנטינה, עורכת הדין ולנטינה נלין, יש לי שאלה אלייך. האם חוק הסמכויות הזה משנה את שיטת הממשל בישראל, לדעתך, ממשטר, ממשל דמוקרטי למשטר רודני?
זה לפי הגדרה. ההחלטות, החקיקה מתקבלת על ידי גוף שאינו נבחר. ופה אני רוצה להוסיף משהו. אנחנו עכשיו, לצערי, הממשלה החדשה הזאת, ב-20 ביוני, היא הגישה אישרה והגישה הצעת חוק להערכת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות. אולי אנשים זוכרים, לפני שהממשלה הוחלפה, הייתה הצעת חוק פרטית של חבר כנסת מיקי זוהר, והיא עברה בקריאה טרומית, גם זה היה יפה, הכנסת אישרה את זה, הכנסת אישרה בקריאה טרומית אמנם, הערכת תוקף של החוק עד סוף מרץ. מה שמעניין מאוד זה דברי הסבר להצעת החוק הזאת. בדברי הסבר נאמר שאנחנו בישראל ניצחנו את קורונה, וזאת סיבה להאריך את הסמכויות, כי יכול להיות שבעתיד אולי יישוב תתפרץ.
יכול להיות.
אני אריך סמכויות. זה ההיגיון, ושוב אני חושבת באמת כאילו עניין של משבר החינוך, כאילו מי שרואה ריטוריקה כזאת ויכול לעשות עסק לוגי הכי פשוט, אז מבין במה מדובר. והממשלה החדשה, דבר ראשון שהיא עושה אחרי ההשבעה, בישיבה אולי ראשונה, מעריכה את מצב החירום, כאשר הנתונים הם שיש חולים ספורים.
לפי מה שאני ראיתי היום, לפי מה ששלחו לי היום, אם אני לא טועה, כבר כמה ימים שהם בכלל מתים מקורונה, שוב, אנחנו מסייגים את זה מאוד, כי אף אחד לא עושה נתיחות על המתים האלה, אז אף אחד לא באמת יכול לקבוע את סיבת המוות, אבל בואי נצא מנקודת הנחה שנלך איתם. אפס, זאת אומרת על אפס מתים, הם מעריכים מצב חירום, זה פשוט לא יאומן. וזה מוביל אותי אולי לשאלה האחרונה שלנו, האם החוק הזה כאן כדי להישאר?
תלוי בנו. זה מאוד תלוי בנו. כי החוק עבר עכשיו קריאה ראשונה. סליחה, לא עבר קריאה ראשונה. הוא עבר ב-23 ביוני להכנה בוועדה מסדרת. זה אפילו לא ועדות רגילות של הכנסת. זה ועדה זמנית. גם פה יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול לגבי הסמכות של הוועדה הזאת. הוא עבר לוועדה הזאת להכנה. מה שאני רוצה להגיד, למה זה תלוי בנו? זה הצעת חוק ממשלתית. יש אתר של חקיקה ממשלתית, שם אפשר להביא התנגדות. אנשים התייאשו, אנשים אומרים, לא מתייחסים לזה. נכון, לא מתייחסים ולא התייחסו. ויכול להיות שיאשרו, אבל חוץ מצורה, מחתימה, מפרסום ברשומות, יש גם עניין של לגיטימיות. יש הבדל בין חוק שעובר בשמחה רבה כאשר כל הציבור מוחא כפיים, וחוק שעובר כאשר אלפי אנשים עומדים ליד הכנסת ואומרים לא, אין לגיטימיות לחקיקה כזאת.
אני לא סתם העליתי את התמונות האלה קודם, אני לא קוראת לשום אלימות ושום דבר, ואגב, לא הייתה שם שום אלימות מצד הציבור בגרמניה, הייתה אלימות רק מצד המשטרה, אבל רציתי להביא את זה כדוגמה של מחאה, שכן, אמנם בסופו של דבר החוק הזה עבר, אבל יש כוח בלתי רגיל לכל אחד ואחד מאיתנו, אם זה, כמו שאת אומרת, במיילים, ואגב, אני אפרסם אחר כך, קישור לכל האתרים, האפשרויות האלה למחות ולהתנגד, וכמובן, יש כוח לכל אחד ואחת מאיתנו לצאת ולהתנגד לדבר הזה.
אני עוד אוסיף, הדיונים בוועדה אמורים להיות פתוחים לציבור, אז הציבור מוזמן להתקשר לוועדה, אולי גם נפרסם את זה, ולבקש להיות נוכחים. וככה אפשר להשפיע על התהליך.
חשוב מאוד מאוד.
עכשיו, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, מתי נהיו, צריך לעקוב, צריך באמת לבוא, ולא לבוא להבימה, כי הבימה זה רחוק, ואף אחד לא רואה מה קורה שם, זה מאוד נחמד, אני גם הייתי בהבימה פעם בשבוע בחורף, והייתה סיבה למה היינו, כי זה היה פחות או יותר המקום היחיד בישראל, שאפשר היה להתכנס ציבור גדול בלי מסכות, וזה נהיה איזשהו נוהג, והמשטרה לא נתנה שם כנסות, הסברתי שאנחנו פה במחאה נגד מסכות, אז אנחנו לא יכולים לשים מסכות, כי זה השלט שלנו, הם קיבלו את ההסבר הזה, אבל צריך לבוא ממש ליד הכנסת. צריכה להיות נוכחות של הציבור ליד הכנסת. לא בבלפור, לא בשמלפור, לא ליד בית של בנט, בכנסת. ברגע שבאים לדון. דרך אגב, התמונות האלה בגרמניה, איפה זה היה? כאילו, באיזה
מקום? זה רייכסטאג, ברלין. ברחבה של הרייכסטאג, בברלין, שם התקפצו כל האנשים האלה, מדובר על עשרות אלפי אנשים, שבאו מכל הכיוונים, אני הייתי שם, הכל היה מחותר על ידי המשטרה, זה פשוט לא יאומן כמה כוחות, שהיו אולי שוטר על כל בן אדם, אני מגזימה, אבל באמת היו שם כוחות עצומים, בלי שום פרופורציה, הם הבינו את גודל המחאה, את גודל החשיבות, אני חושבת, של המחאה הזאת, ביום החשוב הזה, ואולי אני רק אציין שהייתה רק מפלגה אחת, שציינה במהלך, אחר כך זה יצר התקשורת, שציינה במהלך הדיונים שם, מה שקורה בחוץ, את האלימות הקשה, וזאת דווקא הייתה ממשלת ימין, זאת הייתה מפלגת ימין, נחשבת רדיקלית בגרמניה, אבל היא הייתה המפלגה היחידה, לא הירוקים ולא המפלגה של מרקל, ברור שלא, ולא אף אחת מהכאילו הדמוקרטים, לא באמת קמו ואמרו, רגע, עצרו, בחוץ משתוללת המשטרה על, על אזרחים, שבסך הכל באו להביע את התנגדותם, זכותם מבחינה דמוקרטית. אז כן, זה היה יום מאוד קשה, מאוד קשה. אוקיי, עורכת הדין ולנטינה נלין, אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה. הארת את עיניי, ואני חושבת את גם העיניים של האנשים שצפו בנו. אז תודה רבה לך.
תודה שהזמנת אותי, כיף לדבר איתך. לא יודעת, אם יש עוד איזושהי שאלה מהציבור, אני, שאלה אחת, אני מוכנה אולי לענות.
הנה, יש פה שאלה, מורן, שאלה חלילה, נגיע למצב, וזה מה שיגיע כנראה, שתהיה מחשבה לחיסון בני נוער. האם יש חוק כלשהו או משהו המחייב בני נוער להתחסן כתנאי להיכנס לבית הספר? או אם יש חוק המחייב הורים שהתחסנו כתנאי שילדיהם ייכנסו לבתי הספר.
לא, אין חקיקה כזאת עכשיו, ופה אולי זה דבר מאוד מאוד חשוב לציין. תראו, תודה לאל, יש בישראל מערכת משפט מפותחת, וזה כולל הרבה דברים, זה כולל חוקים, כולל חוקים שעוד מתקופה עוסמנית ועוד מתקופה בריטית שנכללו כאן. כללי יושר וכללי הצדק הטבעי, דווקא ירושה בריטית. תקדימים, כל הנושא של סודיות רפואית זה נושא שקיים ומאוד קשה להוציא אותו מהמשפט, כי הוא קיים במיליון מקומות, הוא קיים במיליון תקדימים, זה למעשה בסיס לרפואה. אם אין סודיות רפואית, אין רפואה, אנשים לא יבואו לרופא שיספר את כל הסודות שלהם, כל סודות הגוף שלהם. אז היה ניסיון לפגוע בחקיקה, בסודיות רפואית, לאפשר העברת נתונים, רשימות מתחסנים לרשויות מקומיות, כדי לטפל באלה שלא חוסנו. וזה לא עבר ביקורת שיפוטית של בג"ץ. אז למה? בגלל שהדברים הם מאוד מאוד עמוק בתוך החוק. אז לעשות דברים כאלה, לחייב ילדים לקבל חיסון בחוק, בלתי אפשרי. לחייב הורים גם בלתי אפשרי. יהיו כל מיני טריקים. אני לצערי חודשיים, שלושה אחרונים, אני הייתי ממש כאילו כל כמה דקות מישהו מתקשר בגלל שבעבודה, במקום עבודה, עושים ממש מצב בלתי נסבל. ואני חייבת להגיד שאפשר להתנגד לזה, כי לא היה שום בסיס חוקי. זה ממש דברים שעושים מכוח הכוח. כאילו, הבוס יש לו מרות מסוימת, הוא יכול להגיד דברים, אבל הוא לא יכול לחייב, אין שום מסגרת חוקית שמאפשרת להורות לעבור טיפול רפואי כלשהי, פרוצדורה רפואית כלשהי. כשאני מדברת על פרוצדורה רפואית, זה לא רק חיסון, זה גם בדיקה. אין אפשרות לחייב בלי הסכמה מדעת. ועל עניין של הסכמה מדעת, וזה אני אציין, יש עתירה שהיא קיבלה כבר שם של עתירת קצינות, זה שלוש נשים, שלוש עורכות דין, וכולן גם קצינות בצה"ל, בתיה זקס, אורלי, סליחה, אני לא זוכרת את כל השמות, אני מכירה את בתיה, אז הן הגישו עתירה בעניין הסכמה מדעת, כי למעשה לפני טיפול רפואי צריך לתת הסכמה, סעיף 13 לחוק זכויות החולה, והיא צריכה להיות הסכמה של אדם שקיבל את כל המידע. אז אין דפי מידע, אין דף עם הסברים שנותנים להורה לפני שייתן הסכמה, ואפילו לא דורשים הסכמה מההורה השני, שזה גם פגיעה בחוק כשרות המשפטית והאפוטרופסות. ועל זה נגישו עתירה, אז המדינה צריכה להגיב עד 26 ביוני, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי העתירה הזאת, כי יש לה בסיס משפטי מאוד יציב, ומה שחשוב, כל הורה והורה פשוט להיות עירוניים ולא למהר.
100%. אני רוצה לחזק את דברייך כאן ולהגיד לחזק גם את האנשים ולהגיד שלכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה כוח. המערכת יכולה להיות לפעמים מאוד דורסנית ומפחידה, אבל יש בנו את הכוח להתמודד איתה ולעמוד מולה ולא לוותר, אם זה במקום עבודה, אם זה בבית הספר, אם זה בכל מקום שאתם מרגישים שבתקופה הזאת דורסים את הזכויות שלכם, דורסים את הדברים שמגיעים לכם מכוח החוק, מכוח המדינה הדמוקרטית. אל תאססו לעמוד על שלכם. אז תודה רבה לך, עורכת הדין ולנטינה נלין, ואנחנו נעבור לאורחת הבאה שלנו, ארינה ברבה, עיתונאית. תודה רבה.
תודה.
היי, שלום.
היי, היי.
היה מרתק, שמעתי הכל, היה מרתק עם ולנטינה. למדתי, תודה.
כן, גם אני. אז ארינה, תשמעי, אנחנו ככה, הכנו כל מיני חומרים ביחד, בעברנו על הדברים, ומה אני אגיד לך, הולך להיות החלק הבא של, אם החלק הראשון היה מאוד מאוד רציני, וככה בנושא חוק, החלק הזה הולך להיות בידור, נכון? הולך להיות בידור. הולך להיות
בידור. זה ממש משחק של כיסאות מוזיקליים, משנה עמדה.
ממש ככה, ובלי בושה, בלי טיפת בושה.
בלי בושה.
אז אנחנו אולי נתחיל בדברים שאת, באיזושהי מצגת נחמדה שאת כתבת, ועל החוק דיברנו, שמעו, זה היה ככה מאוד ממצא, אני חושבת...
אז יודעת, אולי לפני המצגת, נגיד שמה שאנחנו עומדות להראות זה איך חברי הקואליציה החדשה של השינוי, לפני ממש זמן קצר, לא מזמן, נורא נורא התנגדו לחוק הזה וקראו לו דרקוני,
דיקטטורי,
כן. ועכשיו הם הצביעו בעד להאריך את המצב הזה, שמשנה את הממשל, כן. והעבירו את זה שלב נוסף קדימה, קידמו את שלבי החקיקה שלו. והמצב עוד יותר אבסורד, חברי הקואליציה לשעבר, שעכשיו הם אופוזיציה, התנגדו לחוק של עצמם.
ובראשם, אותו דיקטטור שביקש את החוק הזה, ביבי נתניהו, הוא זה שיצר, ביקש, הריץ וזה וזה, הוא היה ב-22 ליוני, קצת לפני שלוש, לפנות בוקר, ישב במליאה, כדי להצביע נגד.
החוק שהסמיך אותו לדיקטטור שנה שלמה.
לא יאומן.
אז לפני שאת מראה את המצגת, אני הייתי שמחה אם תראי מי עוד נורא נורא התנגד בנאום חוצב להבות, שזה לא אחר מיאיר לפיד.
זהו, ראשון. אה,
יופי. תחזיר לי אותו שאנשים ישמעו.
אז בואו נשמע את יאיר לפיד מתנגד לחוק הסמכויות שביבי ניסה להעביר.
והעביר.
איתן, הלפ.
נותן סמכויות בלתי מוגבלות לאדם אחד, לנתניהו. אחרי כל הקשקושים והצרות על ממשלת אחדות ועל ראש ממשלה חליפי, כל הסמכויות בחוק הזה יהיו רק של בן אדם אחד, בנימין נתניהו. סעיף 38 לחוק אומר, ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו. איזה תקנות? איזה שהוא ירצה. הוא לבד אין כנסת, אין קבינט, אין ממשלה, אין ראש ממשלה חליפי, כל הפריטטי הפך לפתטי. בן אדם אחד יוכל להחליט הכל, לא היה כזה דבר מעולם. זה חוק שנותן לנאשם בפלילים סמכויות מוחלטות על המשטרה. האפשרות להיכנס לאנשים הביתה קיימת בחוק הזה. זו אגדה שהם ביטלו את זה. הוא יוכל לאסור על אנשים להפגין נגדו. הוא יקבע, זה מופיע בחוק, הוא יקבע מה זה שימוש סביר בכוח למניעת התקהלות. זה חוק שמגדיר מצב חירום ברמה של מלחמה בשלוש חזיתות. במלחמת המפרץ נפלו טילים על מדינת ישראל והיו 10 תקנות חירום. מאז תחילת הקורונה הותקנו כבר 70 תקנות חירום. בכל 70 התקנות האלה אין מילה אחת על העצמאים, על העסקים הקטנים, על המובטלים. הכל עוסק רק בסמכויות שנתניהו דרש וקיבל. האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא לא הקורונה. האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא שאנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה. זה לא קורה ביום, אבל זה קורה יותר מהר ממה שחשבנו. אנשים רוצים שמישהו ינהל את המשבר, אני מבין את זה. אבל זה לא מצדיק. לתת לנאשם בפלילים סמכויות בלתי מוגבלות, לא היה דבר כזה מעולם. בתקופות הכי גרועות שלנו, הכי מסוכנות, במלחמת יום הכיפורים, במשברים כלכליים גדולים, שמרנו על הדמוקרטיה הישראלית. היינו גאים בזה שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. יש כבר מדינות בעולם שבגלל הקורונה הפסיקו להיות דמוקרטיות. ישראל לא תהיה אחת מהמדינות האלה. אין לי שום ציפיות מהממשלה הזו. אבל הכנסת צריכה למנוע את אישור התקנות האלה. הכנסת לא יכולה להסכים שיבטלו את כל סמכויותיה ויעבירו אותן לבן אדם אחד. אני קורא לכל סיעות הבית, כולל הליכוד, לא להסכים לתקנות האלה. תודה רבה.
אפשר היה לסייר את המשדר הזה פה, הבן אדם אמר דברי חוכמה.
פשוט, יודעת, הוא סיכם לנו את המשדר, כאילו לקח, הוציא את כל ה... את
האורקסטרה. סליחה שאני צוחקת, כן? אבל בוא, רגע. נכון שהוא קשר את זה לעניין של התיקים הפליליים של נתניהו וזה וזה. אבל אם, כאילו, קודם כל, כל הכישורים האלה, אז הם מופיעים במסמך שאנחנו נצרף לשידור. וכולם יוכלו להיכנס לזה ולראות את זה. זה גם לא משהו שהוא עדיין הוריד מהרשת, זה מופיע. וזה מתוך כיכר השבת, אפשר לראות את זה. קצור, האיש, נכון שהוא קשר את זה לעניין של התיקים הפליליים שלו, אבל מי שיקשיב לזה טוב, ישמע שהוא אומר שאין שום סיבה להעביר את הסמכויות לידיים של אדם אחד. אחרי מה שלמדנו מוולנטין הנלין מקודם, ובאמת אני למדתי, הכוונה לשים את הסמכויות בידיים של אדם אחד באזורים מסוימים. נגיד כמו שדות התעופה, נגיד כמו בתי הספר, נגיד, זאת אומרת, אזורים שיוכרזו על ידי הממשלה כאזורים מסוימים, שם ייתנו לבן אדם אחד. עכשיו בסדר, אז הוא התנגד אז לאיש הזה שהוא יחליט לבד כי יש לו תיקים פליליים. ומה עם האיש החדש שיש לו רק 6 מנדטים?
אז בואי נראה בהקשר הזה...
לא, האם יש איזשהו בן אדם שצריך אי פעם להחליט החלטות לבד?
אז בואי נראה מי האיש, 9 שניות, מופע אימים.
חיסון הראשון לא יקרה עד 9 ביולי, כבר לא נוכל לחסן כי אנחנו... התוקף יפוג. החיסון הראשון לא יקרה עד 9 ביולי, כבר לא נוכל לחסן כי אנחנו התוקף יפוג.
טוב, הוא לא מאמין לעצמו
לחלוטין. ונגיד שהוא היה מאמין לעצמו, ונגיד שהוא פיית השיניים או סנטה קלאוס או לא יודעת איזה מישהו ממש ממש נחמד, כולו אבקת קסמים, בסדר, הוא עדיין צריך להיות במצב שהוא מחליט החלטות לבד? כאילו, מה זאת אומרת? כמו שאמר לפיד, המאוד מאוד חכם בנאום שלו, חוצב הלהבות, כאילו מה, יש, אף פעם, אפילו במלחמת יום הכיפורים לא לחצנו על הכפתור הזה שמפסיק את הדמוקרטיה, למה עכשיו? זאת אומרת, וגם, דרך אגב, לכל מי שאומר ש, אבל יש קורונה, איך נתמודד? הייתה קורונה גם כשלפיד התנגד לזה. גם אז הייתה קורונה. והוא חשב שזה לא מצדיק, והוא אמר, אבל זה לא מצדיק. אני מבין את מי שרוצה שיטפלו בבעיה, אבל זה לא מצדיק. נכון, זה לא מצדיק.
ואגב, את יכולה להגיד את זה בדיוק אותו דבר לצד השני. ראש הממשלה שנלחם על החוק הזה, בתואנה שהחוק הזה מיועד להתמודדות עם נגיף הקורונה, אז הלו, עכשיו אתה מתנגד? עכשיו כבר אין מצב שבריאות וכולי?
אז אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, אורן. כאילו יש פה מאבק בין הקואליציה לאופוזיציה, תלוי איפה הם יושבים, על איזה כיסא, לא על האם כן תהיה דיקטטורה או לא תהיה דיקטטורה, אלא על מי יהיה הדיקטטור, על איך יקראו לדיקטטור, רק שזה יהיה הדיקטטור הנכון. אם זה הדיקטטור הנכון, סבבה, אנחנו מסכימים לדיקטטורה, עובר. אבל אם זה לא דיקטטור הנכון, מה זה הדבר הזה? מה?
אז בואי ככה נעבור ללא אחר מאשר שר הבריאות, שר הבריאות שלנו, ואיתן, אם אתה תוכל להעלות לנו את ניצן הורוביץ, לא, נגיע אליה אחר כך, מתוך ה-PDF של ארינה, את ה... אפשר להריץ את ה-PDF, אנחנו...
כן, נראה גם את ההצבעות שלהם גם, של איך הם הצביעו.
אוקיי, אז עד שאיתן יעלה לנו את ה-PDF, אני פשוט אקריא את מה שניצן הורוביץ אמר, באישון לילה העבירה הממשלה את חוק הקורונה, אנחנו מדברים ביולי 2020, כן? העבירה הממשלה את חוק הקורונה, חוק דרקוני ודיקטטורי, שלא מעבירים במדינות דמוקרטיות. מה שקרה כאן הלילה זה מחטף שהופך את ישראל לעריצות רודנית בחסות הקורונה. בושה וחרפה שעובר חוק כזה בישראל. זה ניצן הורוביץ, אותו אדם שאולי תצייני שלא היה בהצבעה, אבל...
כן, זהו. אז עכשיו, אני רוצה לציין שני דברים שהבנתי על הורוביץ. הוא לא היה בהצבעה, יש מי שאמר לי, אבל הוא בכלל שר, הוא לא צריך לבוא. אבל יאיר לפיד גם שר, הוא שר החוץ, והוא היה בהצבעה. ועוד מישהו ששלח לי קישור ששרים שאינם חברי כנסת, ויש דבר כזה הודות לחוק הנורווגי, תודה רבה, אז שרים שאינם חברי כנסת לא צריכים לבוא, והורוביץ הוא שר שאינו חבר כנסת. אבל אז גם עומר ברלב הוא שר שאינו חבר כנסת, והוא כן היה בהצבעה. זאת אומרת, אני לא מבינה את התירוצים שמנסים לסבן אותו וללבין אותו, שלמה הוא לא נכח בהצבעה, אבל בכל מקרה הוא הצביע על החוק הזה בהחלטת הממשלה שהייתה ביום ראשון, יום קודם, הייתה ישיבת ממשלה, הממשלה הצביעה פה אחד כן בעד להאריך את הפיכת הממשל לדיקטטורה, לפי המילים שלו. והוא יודע מה הוא אומר כי הוא משפטן, אוקיי? אז זה לא שהוא לא ידע על מה הוא מצביע. הנה ולנטינה שמה לנו פה קישור, אני לא יודעת של מה, קישור ל... הייתם תעזור לנו?
הצעת חוק הסמכויות המיוחדת, התמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת תו השעה.
היא שמה קישור להצעת החוק, לתיקון עצמו, אני הסתכלתי בתיקון, התיקון מתקן רק את התאריך, זאת אומרת הם הגישו הצעת חוק בתור ממשלת שינוי, הם הגישו את אותו חוק העתק הדבק, מי ששמע את ניצן הורוביץ בכנסת, אז הוא אמר דבר הזוי, אני מתביישת לחזור על זה, הוא אמר ש... הוא לא... הם היו מגישים הצעת חוק אחרת, אבל הממשלה הקודמת...
זה לא מזהם.
כן, הממשלה הקודמת לא חוקקה חוק חדש, שתשאיר להם... זה נשמע.
אז תשמעי, בואי נעבור לעוד כוכבת, שדווקא הסיפור הזה, נשים את הציניות רגע בצד, מפתיע ועצוב, עצוב. לגמרי. רואה שגבי לסקי, בואי תספרי קצת.
כן. גבי לסקי היא חברת כנסת חדשה. אז בהצבעה הקודמת היא לא יכלה להצביע הפוך, כי היא לא הייתה בכנסת. היא חדשה מטעם מרץ, אבל כשחוק הסמכויות אז לפני שנה נחקק, היא הייתה ברחובות יחד עם מפגינים שהפגינו נגד החוק הזה.
ואפילו?
ושחררה אותם ממעצר. ובאמת עשתה לילות לבנים כדי לשחרר מפגינים שהפגינו נגד הדיקטטורה. עכשיו, כאילו יש פה איזשהו רושם שההפגנה הייתה נגד דיקטטור ספציפי. אולי חלק מהאנשים הפגינו נגד דיקטטור ספציפי שיבוסם להם, אבל אני יודעת, בוודאות, כי א', גם אני יצאתי להפגנות האלה. ודרך אגב, עם המספר של גבי לסקי שתחלץ אותי למקרה הצורך. וגבי לסקי, פשוט בהרגשה שלי, אבל זה ההרגשה שלי הפרטית, היא פשוט תקעה אצבע בעין לכל מי שיצא להפגין נגד הדיקטטורה ונגד חוק הסמכויות במשך שנה שלמה, בקור, בגשם, בחום, בשלג, אנשים ישנו באוהלים בשביל זה. והיא פשוט תקעה להם אצבע בעין והרימה את היד בעד הערכת הדיקטטורה בעוד חצי שנה.
ואנחנו מדברים על חברת כנסת ממרץ. מרץ.
כן. מרץ ששומרת על זכויות אדם וזכויות פלסטינים, כנראה שזכויות אדם...
היא שומרת על זכויות שמתאים לה, שמתאים...
כן, לא, כנראה אם אתה לא פלסטיני או להט"ב או זה, אז לא מגיע לך זכויות, זה כאילו... זה לא זכויות אדם, זה זכויות של אנשים מסוימים.
תשמעי.
זה היה הזוי וממש הלב נחמר, כאילו לראות את גבי לסקי ברשימה הזאת.
ממש. אנחנו נעבור למישהי שאני באופן אישי, ואני מודה שאני בן אדם שמאוד חשדן, כן? על סף הפרנויה, ודווקא את האישה הזאת, שאנחנו תכף נראה קטע וידאו שלה, אני האמנתי לה בכל ליבי. היא דיברה בצורה כל כך משכנעת בוועדת הקורונה שנה שעברה, יחד עם יפעת שאשא ביטון, הייתה כל כך משכנעת וכל כך הגנה בחירוף נפש, שפשוט הייתי המומה לראות אותה במצביעים בעד. אז בואי נראה. יוליה,
זה בדיוק מה שנקרא אמון הציבור. שבא נציג משרד הבריאות ואומר שהשינוי נעשה על פי הנחיה, ארגון בריאות העולמית, לפי קריטריונים שלהם, אף אחד מאיתנו לא הלך ובדק כי אימנו. אני הלכתי ובדקתי רק לפני שבוע, והתברר לי שקריטריונים בעולם הרבה יותר נמוכים, מקילים, ממה שיש פה בארץ. אז אותו דבר עם הבדיקות. התברר שבארץ הבדיקות קורונה הרבה יותר מחמירות מאשר לכל העולם, וגם את זה לא אמרו לנו, ואנחנו מגלים את זה עכשיו. וגם בנושא הבידוד, התברר שכן אפשר לקצר בידוד. ולחסוך גם סבל וגם כסף. אז זה ככה בדרך אגב יצא היום. זה הכל, אבל גברתי יושבת ראש, הכל אמון הציבור. אז אני רוצה לדעת מה הפער בין ההנחיות בעולם והנחיות שלנו. כי התמונה כרגע קטוסטרופלית. אבל כשאני עושה נתוני תמותה, כשאני עושה את הבדיקות המחמירות, שאני מסתכלת לגילאים, שאני מסתכלת למחלות רקע, שאני מסתכלת להנחיות שלכם לגבי המספרים, האחוזים האלו, התמונה פתאום אחרת. אז אני כן מבקשת בסיכום לקבל את כל המידע הזאת.
תודה רבה,
תקשיבי. האישה אומרת באלה המילים, אתם מציירים תמונה של קטסטרופה, אבל כשאני מסתכלת על נתונים ופורטת אותם ובודקת את המידע בסרטון אחר, אני מרגישה כמו בלשית, שאני צריכה כל דבר שאומרים לי, אני לא יכולה להאמין, אני צריכה ללכת לבדוק, ואני הולכת ובודקת אתכם ואני רואה שזה לא ככה. האישה הזאת הצביעה במשך שנה על כל ניפוחי הנתונים ועל כל המגפה שהיא לא מגפה, שהיא לא קטסטרופה, זאת אומרת, היא אף פעם לא אמרה שאין קורונה, היא תמיד אבל אמרה שזה הוצא מכל פרופורציה.
היא באמת עשתה עבודה טובה, היא באמת עשתה עבודה טובה, גם בכנסת וגם בוועדת הקורונה, מה קרה לה? תגידי לי, איך
ואז, היא... ואז, בשם מחלה כזאת, שהיא הוצאה מכלל פרופורציה, את הולכת ומצביעה בעד הערכת הדיקטטורה? בגלל משמעת קואליציונית, תתפטרי ואל תצביעי ככה. זאת אומרת, מה זה, זה העתיד של הילדים שלך? או שאת חושבת במקרה שאולי הם איכשהו יהיו, הדיקטטורה תדלג מעליהם, תפסח מעליהם. כאילו, מה? אני... חבל שאנחנו לא רואים את המצגת, כי שם רואים ממש את ההצבעה שלהם, כל אחד מהם
שני. אז אפשר, אין בעיה, איתן אם יוכל, כן, לעלות לנו, טיפה להריץ. רגע, רגע, רגע.
לא, זהו.
אז...
אז זה החוק, טוב, נראה אותו בסוף.
רגע, אז אתה יודע מה, איתן, אני יכולה לגלול פה אני בעצמי? בוא נראה, לא, אני לא יכולה. אז בוא תגלול את זה עוד טיפה למטה. כן.
אלה הדברים של לפיד.
אוקיי.
והנה, הנה לפיד בהצבעה, לא, למעלה. למעלה. עוד. זהו. אתם רואים? השם של יאיר לפיד. במצביעי
חד"ש. אולי תסביר מה אנחנו רואים פה, אנחנו בעצם רואים פה את הבעד ונגד.
כן, מי בעד להעביר את זה שלב נוסף בחקיקה? עכשיו אני רוצה להגיד שוולנטינה נלין אמרה מקודם שזה לא עבר קריאה ראשונה, אלא רק עבר לוועדה, אבל לי יש צילום מסך של זה, אני רק לא מצליחה להעלות את זה לפה. שמתוך אתר הכנסת היה כתוב שם בסדר היום הצעות חוק לקריאה ראשונה, וזה היה לקריאה ראשונה על סדר היום, ואז זה עבר וזה התקבל. אז זה לא משנה, אבל כאילו אם זה עבר להעביר את זה לוועדה שתקבע שתקדם את זה, או שזה עבר קריאה ראשונה, בכל מקרה זה עבר שלב בתהליך החקיקה, והאנשים האלה דחפו את את בואה, מקדמים את בואה של הערכת הדיקטטורה. אוקיי? עכשיו התחלתי להגיד מקודם על ניצן הורוביץ, שהוא אמר, אבל לא השאירו לנו חוק אחר, ואין לנו ברירה. זאת אומרת, אבל כל מה שהיית צריך לעשות, כמו שתיקנת את הסעיף של התאריך, מתי הוא יפוג תוקף, היית צריך לתקן את הסעיף שמרכז את כל הסמכויות, בידיים של אדם אחד באזורים מסוימים. ואז היינו אומרים, אוקיי, בסדר, זה איזשהו שינוי ביניים לקראת זה שבינתיים רוצים לשבת על המדוכה ולחוקק חוק אחר. אבל הגשת אותו as is, העתק הדבק, מדיניות ישנה שנלחמת בה, עשית לה העתק הדבק והערך, כאילו, מטעם מדיניות חדשה, תחת הכותרת חדש. זה לא חדש. כן.
אוקיי, אנחנו נתקדם במצגת הזאת. קצת,
כן, צריך לרדת למטה להראות את ההצבעה של...
בדיוק להצבעה.
לא, זאת גבי לסקי, משחררת אסירים, מפגינים, שהפגינו נגד הדיקטטורה. ועכשיו, הנה גבי לסקי, מצביעה בעד לקדם את החקיקה הזאת. עכשיו היא עורכת דין. גם אותה אי אפשר להאשים או לפתור בזה ש... טוב, היא לא ידעה מה היא מצביעה, כאילו.
אוקיי. אוקיי, נמשיך קצת יותר למטה במצגת.
וזאת, הנה, יוליה מלינובסקי, אחד הדברים, אחד הפוסטים, ובאמת אימתתי את זה, כי גם קיבלתי אליי דיווחים כאלה של אנשים שנבדקו באותו יום במקומות שונים, ובמקום אחד יצאו חיובי ובמקום אחר שלילי. אז היא כל הזמן תקפה את זה שהבדיקות לא אמינות, הן יוצרות מצג שווא של מספרים מנופחים של מחלה שמוציאים אותה מכלל פרופורציה לכדי מגפה, והנה היא הלכה והצביעה מה שהצביעה.
כן, נמשיך טיפה למטה, עוד קצת. כן, כאן אנחנו רואים אותה. כן. זאת אותה טבלה. טוב,
בנימין נתניהו.
עוד נגיע, אלא חכי קודם נראה את ההצבעה, ואחר כך, זה היה לקינוח.
עכשיו, בנימין נתניהו יהיה עכשיו במתנגדים, כן? הוא מתנגד לחוק שהוא עצמו חוקק.
ברור. הוא חיכה עד 3 לפנות בוקר.
כדי להתנגד לחוק הזה.
כדי להתנגד לחוק הזה. אוקיי, אפשר עוד טיפה שרואים את ה, בעצם את ההצבעה באדום ירוק. כן, זה... זה, כן... זה מסכם
את הכל. זה מסכם, עכשיו, מה שכתבנו למעלה, זה, איתן, אתה יכול טיפה, ככה זה נראה לפני יומיים, טיפה לרדת, איזה בסה שאנחנו לא שולטות בה.
בסדר, זה השידור הראשון, בשידורים הבאים אני מבטיחה שאני מתאמנת על זה, חבל הזמן.
אז זהו, אז ככה זה נראה לפני יומיים בקריאה הראשונה, להערכת הדיקטטורה. עוד שתי קריאות, ולנטינה אומרת שבכלל לא עבר קריאה ראשונה, בימים הקרובים, עכשיו אני גם לא ידעתי שזה הוערך על ידי, זה גם משהו שלמדתי, שאחת ההחלטות הראשונות של הממשלה החדשה, זה להאריך את זה עד יולי קודם כל, דחוף, אוקיי? אז כאילו זה עד יולי, ועכשיו רוצים להאריך את זה בעוד חצי שנה. אז היא תהיה כאן להישאר, ולמה זה כאן להישאר? כי מי שראה את התהליך הזה, שאיך התחילו רק שבועיים כדי לשטח את העקומה, נכון? ואחר כך בין חוק הקורונה הזה, קוראים לחוק הסמכויות הזה, חוק הקורונה הגדול. אז בין המצב שהיינו מצב ביניים, בין התקנות לשעת חירום לחוק הזה, היה חוק קורונה הקטן שהתוקף שלו היה ל-45 ימים. ואז מ-45 ימים קיבלנו את חוק הקורונה הגדול, שנחקק אז במקור עד מרץ. ואז יום אחד נכנסו פעילים במרץ, לא במרץ, לפני זה, אני ביניהם, פתאום גילינו, הנה, כן, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, היא בהכנה המסדרת לקראת שנייה ושלישית, קריאה שנייה שלישית, כן, אז ראיתי נכון...
אבל מה שאמרת, נורא חשוב, אני רוצה שתמשיכי את מה שאמרת, איך זה קרה באישון לילה?
ויום אחד נכנסנו פעילים, ואני ביניהם, לבדוק משהו בחוק הסמכויות, חשכו עינינו, ראינו שמי זה שזה היה עד מרץ, אז פתאום הפך ליוני, בלי לדבר על זה, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, עכשיו הייתה חייבת להיות הצבעה על זה, זאת אומרת שחברי מי שהיום קואליציה, ואז היו אופוזיציה, היו חייבים לדעת מזה, לא פצו פה, לא אמרו מילה, זה פשוט עבר באישון ליל, העריכו את זה, אופס, בשלושה חודשים, שבועיים, 45 ימים, 3 חודשים, ועכשיו רוצים להאריך את זה בחצי שנה. אז
שכדאי להזכיר שכבר כמה ימים אין מתים כהגדרתם, כמות החולים הקשים היא מאוד נמוכה, כמות אולי המאומתים עלתה, אבל חייבים לציין ש... אני חושבת שמרגילים את הציבור למילה מאומת, כי המילה מאומת זה לא המילה חולה, אוקיי? יש הבדל מאוד גדול.
זה נכון, אבל למה אני מסייגת, שמה את זה בצד? כי מחר זה יכול להתהפך. ואז אם יהיו מלא מתים, אז מה זה אומר? שאז כן צריך ללחוץ על הכפתור של ההשהיה של הדמוקרטיה? זאת אומרת, אם עפים פה טילים, 10 טילים, או עפים 10,000 טילים, כן צריך ללחוץ על כפתור ההשהיה של הדמוקרטיה? זאת אומרת, מה, אנחנו בדיון על גובה האתנן? אנחנו לא בדיון על גובה האתנן, אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים לשנות את שיטת הממשל שלנו, טוב לנו, סבבה לנו בדמוקרטיה, סבבה לנו שיש לנו נציגי, נבחרי ציבור שאנחנו בקשר איתם, ואנחנו אומרים להם, מראים להם את הדרך של, זאת אומרת, שהם יהיו המנהיגים ולא השליטים שלנו, טוב לנו עם ההנהגה, אנחנו לא רוצים רודנות, אנחנו לא רוצים שליטה, זה לא מה שאנחנו צריכים וזה לא מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו לא מעוניינים בשינוי שיטת הממשל, בשום, תחת שום תנאי, תחת שום איזה, תטפלו בבעיית הקורונה אם אתם מאמינים שהיא מסוכנת, אין בעיה. אם עד אתמול האמנתם שהיא לא מסוכנת כשהייתם באופוזיציה, ועכשיו כקואליציה אתם מאמינים שהיא קץ האנושות, סבבה, תטפלו בקורונה. אל תטפלו לי בדמוקרטיה. אל תיגעו לי בדמוקרטיה, כי היא אפילו לא שלי, של הילדים שלי. זהו.
אז בואי נסיים עם יושב ראש הליכוד, שהיה ב-12 שנה האחרונות השליט הבלתי מעורער של מדינת ישראל, האיש שבעצם על פיו יישק דבר, ועל פיו באמת נוצר החוק הזה, ואנחנו מוצאים אותו, כפי שאמרנו קודם, ב-22 ביולי, בשעה 3 לפנות בוקר, מצביע נגד החוק הזה.
רגע, יש לנו איזה שהם קשיים עם הסרטון. רגע. טוב, אז לא נראה את הסרטון, נראה רק את ההצבעה שלו. סבבה, לא צריך. רק צריך לעלות למעלה ולהראות שהוא פשוט הצביע נגד החוק הזה.
כן, לטבלה, נחזור לטבלה ונראה, הנה, הנה, בנימין נתניהו מתנגד לחוק, והוא גם מתפאר, אני ראיתי אתמול לייב בערוץ שלו, בדף שלו, בפייסבוק, איך הוא מתפאר, שהוא כל כך עייף, כי עד 3 לפנות בוקר הוא נלחם בקואליציה המסוכנת. הוא לא קראת איך הוא נלחם, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד מה קרה ב-3 לפנות בוקר בכנסת, באותו יום המדובר, ונגד מה הוא נלחם.
עכשיו זה לא רק הוא, אם אפשר טיפה להגדיל את זה, כל חברי הקואליציה לשעבר שעכשיו הם אופוזיציה, הם כולם סינגרו על החוק הזה. כל פעם שמישהו רק פצע את הפה, אז קראו לו מהר מכחיש קורונה. אתה מכחיש קורונה, יש פה מגפת קץ האנושות, איך אתה רוצה שנתמודד עם המגפה? אז עכשיו כאילו מה, כולם עכשיו צריכים לקבל את התווית מכחישי קורונה?
ולא רק זה, אני לא זוכרת כמות כזאת של נוכחים במהלך כל ה... בוא נגיד שנה וחצי האחרונות, לא זוכרת כשעברו חוקים כל כך קרדינליים וכל כך משמעותיים וחשובים, לא זוכרת כזאת נוכחות מרשימה. זה, ואולי בזה נסיים, זאת הוכחה. הוכחה לכל מי שצופה עכשיו. ועוד יש בו איזושהי אמונה קטנה, קלה. זה בסדר שיש אמונה, אנחנו אמורים להאמין, וזאת מערכת שבאנו וגדלנו לתוכה ונלחמנו ושלחנו את ילדינו, את טובי בנינו למות בשבילה ובשביל המדינה. להבין שאין שום קשר לבריאות של אנשים. אין שום קשר.
ואין ימין ושמאל.
ואין ימין ושמאל. הנה ההוכחה.
הם רבים על מי יהיה הדיקטטור, לא על, על, על זה שתישמר שיטת הממשל או לא. הם פשוט רבים על הזהות של הדיקטטור.
אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ארינה ברבה המופלאה שלנו, ואני רוצה להודות לך, את יודעת מה, בנקודה הזאת, לא רק ממני ומהמאזינים, אני רוצה להודות לך על כל מה שאת עושה בשנה וחצי האחרונות. אני עוקבת אחרייך, את פשוט... כלב שמירה של הדמוקרטיה.
די, אני חושבת את אותו דבר עלייך, אני חושבת גם אחרייך.
כן, אז זהו, אנחנו נמשיך לעשות את זה, ותודה רבה לך שהיית איתי, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. ביי ביי, ונתראה בפעם הבאה.